שנים שעברו עד שאדם הראשון יוליד את שת. 130 שנה, נכון?
זה נוגע לפרק?
ויהי אדם בין 30 ו-100 שנה, וירד בדמותו כתרמו את שת, נכון?
נכון, וזה קשור לפרק?
לא, זה לא קשור בכלל לפרק, אבל
אפשר. יש את זה מעט ב-130.
כן, זה נכון, אבל אני חושב, נצח 130 שנה שהתחיל השעבוד במצרים. וגם רבי אליהו גוטמכר אמר שאם יהיו 130 משפחות שיעבדו את האדמה בארץ ישראל, אז זה בטוח שהגאולה התחילה, נכון? ומזמור קופלמד זה שיר המעלות עם העמקים כרפיך השם, והעמוד שאנחנו לומדים עכשיו זה קופלמד. האם יש קשר? נראה לי שלא. הלאה. אם כן, הנושא שאנחנו עסוקים בו זה המקור של הסובלנות, נכון?
התחלנו את זה. איך נדבר ביפנית? איך נדבר ביפנית? לא. אם אומרים משפט שלם על דרך החיוב, מוסיפים בסוף את המילה לא.
אם כן, אנחנו התחלנו את זה, נכון? הנושא של הסובלנות, נכון? טוב. אומר הרב, הסתכלות חודרת ביותר צריכים אנו למאורעות הבאות. כן, מה זה המאורעות? כשיש מהפכה רוחנית בעולם, יש הרבה בלגן, הרבה דעות רעות שמשתוללות, אם כן צריך הסתכלות חודרת, הסתכלות כללית ומקפת, ועם זה חודרת עד לפנימי פניותן של כל המון הדעות ותוכנו הרעיון את האמונים שבעולם. כלומר, אתה צריך גם לראות את הדברים בהיקף כללי, וגם לראות בפרטי הפרטים איך שהרעיון הכללי הזה בא לידי ביטוי. כל גילוי רוח כללי. עכשיו הרב אתה נותן עיקרון. איך אנחנו יודעים שדבר הוא אמת? ככל שהוא יותר כללי, אנחנו יותר בטוחים שהוא אמת. למשל, יש לי תיאוריה. אם התיאוריה הזאת מתבררת כנכונה בחלק גדול מן המקרים, אבל בהרבה מקרים אחרים התיאוריה הזאת לא מספיקה כדי להסביר את התופעה, אז אני אומר שהתיאוריה הזאת היא חלקית ומן הסתם גם לא אמיתית. אם על ידי הנחה אחת אני מסביר את כל התופעות, זה סימן שזה אמיתי. כל אלה, אני אתן לכם דוגמה, כן, הוא מביא דוגמה, הנה, הוא מביא כאן דוגמה בעצמי. לפי התגברות הכללות שבו, כך הוודאות מתחזקת בקרבו לפי מבט ודאותו. כשם שאינו נותן מקום לספק, כך איננו מוותר את זכותו לאחרים לשתפם עמו. הכלליים, הוודאות והייחוד תלויים הם זה בזה. כלומר, כשדבר הוא כללי, הוא נהיה ודאי, וכשנהיה ודאי, אז הוא נראה, הוא נהיה ייחודי. מילים גדולות, כן? אנחנו נראה אחר כך בפרטי פרטים למה הכוונה. למשל, הנה הרב את הדוגמה. שיטות התכונה הישנות. מה זה תכונה? אסטרונומיה. תכונה זה אסטרונומית. שיטות התכונה הישנות. מה זה שיטות התכונה הישנות? למשל, השיטה המפורסמת ביותר באסטרונומיה הישנה זה של תלמי, קלודיוס תלמי, הנקרא פטולמיוס. היו לו שיטה שלמה איך להסביר את מסלול הכוכבים. כשהנחת היסוד הייתה שכדור הארץ עומד במרכז העולם, וכל השאר מסתובב מסביב לכדור. ואז היה בעיה איך להסביר את מסלולי הכוכבים. ומביא הרב שהשיטות האלה שהיו חזיונות פרטיים מתפשטים רק על חוג גבול התכונה בלבד. היה הספק טמון בקרבן. למשל, החוקים שעל פיהם הסבירו את תנועות הכוכבים לא הסבירו את תנועת התפוחים אל הראש של ניוטון. כלומר, תפוח נופל מן העץ לפי חוקים אחרים מהחוקים הקובעים את המסלול של השמש. זה בכלל באותה מערכת חוקים. יש תנועת כוכבים ויש תנועת תפוחים. ולא הרי זה, כי הרי זה. כלומר, אין כאן משפט מאחד.
לא מתחילים אומר
אותך. אתה מחפש את החיפושית מתחת מתחת לתפוח. את
הרימה או לגיטות?
אה? לא, זה רבב רק לדברי סוף. כן. טוב. לא, אבל זה קשור, זה קשור לתרבות שלמה, לסיפורים מצוירים.
לא מסוגלים לתפוס את זה, גם אם אנחנו
נשאר. נגיד, תוכלו להבין, אבל השאלה אם זה שווה את זה. הלאה.
גם אם אנחנו שעה אחת בשבוע צרפתית למטלים.
אם כן, עד שהיה מרגלה בסימאים של התוכנים, כלומר, עד שהיה רגיל בפיהם של האסטרונומים, תוכן ואסטרונום, שתארי התכונה והנחותיה, אינם רק למצוא איזו הצעה לפתרון שינוי התנועות הרבים של הגרמים השליליים, ושאפשר שהפתרון יהיה באיזה דרך אחר. כלומר, יש אדם שמסביר את התנועה של כוכב השמש. יש כוכב שקוראים לו שמש,
הוא מסתובב מסביב לכדור הארץ במסלול, אגב, זה פשוט לתאר אותו. נגיד, זה כדור הארץ. איך נראה המסלול של השמש מסביב לכדור? נראה עגול. זה לא מדויק בגלל אוויר, אבל זה עגול.
אליפטי.
אז חשבו עגול. זה מה שהם חשבו. איך הם ידעו את זה? פשוט הם הסתכלו על השמש. ראו שהשמש, בטיפת הרקיע, עושה קו ישר. וכן זה עגול.
זה לא נכון.
ככה הם חשבו. טוב, אז כן, אבל תמיד המסלול עגול, מסלול עגול אבל משתנה, כלומר בנזיעה, אבל עגול. מצד שני, כשהם הסתכלו על התנועה של המאדים, הם ראו שהמאדים לא עושה קו ישר כשאתה מסתכל על הרקיע, הם ראו שהוא עושה משהו כזה, מתקדל, ואחרי כמה ימים עושה ככה, ואחר כך ככה. זה כבר לא מוסבר על ידי מסלול עגול. לכן היו כל מיני הצעות. אחת ההצעות המפורסמת ביותר, זה ההצעה של תלמי לומר שיש מסלול, כלומר, יש גלגל שבו קבוע המאדים, אבל בתוך הגלגל יש לו גלגל משנה. והכוכב מסתובב בתוך הגלגל המשנה הזה. עכשיו יוצא ש... באמת באופן כללי הגלגל מתקדם ככה, אבל יכול להיות שדווקא עכשיו המאדים נסוג אחור ואז יוצא מולה בשנה. טוב, זה טוב למאדים, זה לא טוב שגודות של שבתאי וגם לא לשמש. כל כוכב וכוכב צריך למצוא לו פתרון אחר כדי להסביר את המסלול שלו. עכשיו, אם אתה מצאת הסבר כזה, אני גם סובלני מאוד ביחס להסבר אחר, כי אין פה ודאות. נכון שזה ככה וזה אחרת. בכל מקרה, כל חוק שלא תסביר, איננו מסביר את הכל. לכן זה גם לא חייב להיות נכון. לכן אני גם סובלני כלפי אפשרויות אחרות. נגיד אפילו שמתוך 30 כוכבים יש לי הסבר ל-20 ול-10 יש הסבר אחר שאין לי, אני אפילו מוכן לוותר על 5 כוכבים ולהסביר רק 15, אם מישהו יש לו הסבר לחמישה האלה שהוא יותר טוב. כלומר, יכול להיות סינקרטיזם. מה זאת אומרת, אתה בתור מה? אני בתור אסטרונום. אמנם אני יכול להסביר לך 20 מסלולים של כוכבים, אבל אם מתוך ה-20 כוכבים האלה שאני מסביר את המסלול שלהם, אתה מצאת חוק שמסביר 5 מתוך ה-20, אני מוכן לוותר עליהם לטובתך. אני אסתפק רק ב-15.
ולמה?
כי ממילא אני לא מסביר את הכל. אני מזוי עד חלק. אז זה לא משנה הרבה. יש מבט רב.
אלא אם כן יהיה איזשהו חוק כללי שיסביר הכל?
אם יש חוק כללי שמסביר הכל, זה בדיוק מה שעשה קפלר. קפלר, עם שני חוקים, מסביר את כל התנועות של מערכת השמש. כולם. יבוא מישהו יגיד למר קפלר, ישמע, יוהן היפה. נראה לי, קראו לו יוהן.
יוהנס.
יוהנס, כן, בלטינית יוהנס. אני מבקש ממך טובה. נכון שיש שני החוקים שלך, אתה הסברת את כל הכוכבים, אבל תשאיר לי כוכב אחד בשביל חוק אחר שלי. מה יגיד קפלר? לא מסכים. למה? כי מכיוון שהחוק שלו הוא כולל, הוא גם ודאי. ומכיוון שהוא ודאי, הוא גם ייחודי ולא סובלני. אהו? כך שאין מקום לסובלנות כשיש כוללות.
כולל זה לא 100% אבסולוטי ודאי.
מתקרב, כן. לכן זה ככל שיותר כללי, כך יותר ודאי ויותר ייחודי. במוחלט זה רק אצל הריבונו של עולם.
אבל זה יותר ייחודי, אבל זה עדיין לא עושה אותו ייחודי אבסולוטי, אז למה הוא לא מבטר?
הוא פחות יוותר. הלאה. אז זה כאן אומר הרב, ומיום שחוק כוח המושך, כלומר חוק הגרביטציה, החל לפתור את השאלות התכוניות. עכשיו, מה שיש בחוק הגרביטציה, הוא מסביר לא רק את מסלולי הכוכבים, הוא מסביר גם את תנועת התפוח, שנופל על חיפושית ומועף אותה. גם את זה הוא מסביר. על פי אותו חוק אני מסביר את התנועה של הירח, ושל דבר פשוט מאוד שקורה בקרבתי. אם כן, זה כללי מאוד. אולי
יותר מזה. כשתפו את המטרופה במפטון,
כן.
ברור שלא
מתנהג לפי קפלר. זה יותר מאוחר.
ואז ברור שבעצם מה
שמפריע
שם,
אחרי שניוטון
דיבר על כוח משיכה, ברור שיש עוד
כוכב לב אחד, אחרי
שפה לדולר.
כן, כן, ברור.
הדברים האלה פה בעצם
נתנו אפילו מעבר
למה
שיש. כן, כן, ברור. לא. על אורנוס ראו שיש תנודות, אז גילו את נפטון. ראו תנודות בנפטון, אז גילו את פלוטו. עכשיו, מה שיש, נפטון אפשר לראות גם כן בעין בלתי מזוינת.
זה הראשון
שגילו
קודם
כל הנייר? לא, את אורנוס קודם כל. כן, אורנוס זה תגילו. למה זה? למה שיכלו לראות אותו גם בלי חישוב. אבל לא הסתפקו בחישוב, ולא ראו, חישבו עם מצאו. טוב, אז אם כן אומר הרב, ומיום שחוק כוח המושך החל לפתור את השאלות התכוניות, מתוך שהוא חיזיון קוסמולוגי כללי, השליך מעליו את עבודות הספק. ומזה בא גם ההבדל השני, שהתכונות הישנות, כלומר השיטות האסטרונומיות הישנות, היו נוחות להשתתף אלה באלה. מה שאין כן התכונה החדשה, האסטרונומיה החדשה, שמתוך תכונתה הכללית הוודאית, קנאית היא, ואי אפשר שיאמר אדם לפתור קצת מחזיונות התכונה על ידי כוח המושך, ושאר איתם באיזה פתרון אחר מתנות גלגליות שעל פי הצעות התכונות הישנות. כלומר, זה לא סובלני, האסטרונומיה החדשה. כן, בהופעות הרוח. עכשיו, זה היה משל בפיזיקה.
למה
בן אדם שעשו
את
התוצאות צריך להיות קנאית? לא, האמת היא קנאית, כן. היא קנאית לא במובן שהיא הורגת אחרים. אבל היא נמד נותנת מקום לאחרים. זה הכוונה.
אחרים לא מחפשים מקום בזה, אם היא אמות.
זאת איתן, כן.
שאין מקום להתפשר.
לא, הנאות זה דבר רגשי, זה אמת.
לא, הרב כאן לא מתכוון למובן הרגשי. זה במובן האונתולוגי. זה קנאי באופן אונתולוגי. זה לא נותן מקום למשהו. זה קנאי במובן לא סובלני. כן באוכלת הרוח. גם במובן הרוחני יש בו משהו אחר, דומה. הייתה הידידיות סבלנית. וההכרה של האחדות קנאית, כן? אצל עובדי עבודה זרה, סימביוזה בין אלים והאפשרי, אני מלווה לך שלושה אלים, תביא לי שניים יותר חזקים. לא, לא רק פוליטאיזם, יש פוליטאיזם של כל אומה ואומה, כלומר ברומא היה מקדש גם לאלוהים מצרים, והפולחן של מיתרה עבר מפרס עד בריטניה, וגם היו השפעות של המיתולוגיה היוונית בהודו, בקיצור, התמזגויות. תיקח קצת עניינים, אז הודו אגב זה דוגמה מעניינת, כן? איך שההינדואיזם הצליח לכלול בקרבו כל כך הרבה השפעות ועבודה זרה ותרנית היא, כך כתוב בירושלמי, מסכת עבודה זרה, עבודה זרה ותרנית היא. לא אכפת לנו במה אתה מעניין, יש לך רעיון לחיות על זה. בקשר
לזה נאמר שאתה
עושה אוטונומיה כזאת ותרנית לבוא אותה? לא, זה בקשר למשפט. כן, כאן מדובר בקשר לאמונות. ואילו התורה מאמינה באל אחד, מה שהולך נגד עבודה זרה שמה, אשר הם זכרותו, מזבחותיהם תטופו, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא, לא תחיה כל נשמה, הבית הביטול, כל המקומות, אשר עבדו שם הגויים, אלו הרם על הערים, הכל גבעה נישאה, תחת כל עצר ענן, לא משאירים כלום. סתנאות. למה? סיירה. כיוון שלנו יש מקור אחד כללי לכל, אז אין מקום למשהו אחר. זה תנאי.
למה
אתם
צריכים לכלול את כל הפרטים?
זה אחר כך. זה מה שהוא אומר. מבחינה היסטורית זה התחיל כקנאות. כן, מסביר הרב, עלתה הידידיות סבלנית וההכרה של האחדות, המונותאיזם, קנאית. מתוך שהיא כללית ולא פרטית, ודאית ולא משותפת, הרי מיוחדת ולא משותפת. זאת אומרת, זה גם אותו, אותה שלישייה. כלליות, ודאות, ייחודיות. מיוחדת. הכלליות אינה סבלנית, על פי הצורה החיצונה של הסבלנות. אבל בתוך קנאותה נמצא גרעינה הפנימי של יסוד הסבלנות. עכשיו, הרב מסביר איך דווקא אמונת הייחוד היא השורש של הסבלנות האמיתית. הסברנו עכשיו באחד השיעורים הקודמים שבדרך כלל יש שתי אופציות רעות. או סבלנות, כלומר סובלנות הקנאה של חולשה, או קנאות של שטות. הסובלנות של חולשה, זה שתי הקצוות. הסובלנות של חולשה אומרת, אני סובלן, כי אני לא יכול לדעת את האמת, וכדומה. כולם צודקים, דברים כאלה. מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שאם הייתי בטוח שאני יודע את האמת, או הייתי בטוח שאני יכול לכפות עליך את דעתי, הייתי עושה את זה. זה סובלנות של חולשה. אני סובלן כי אין לי ברירה. זה אומר שאני לא סבלן באמת. זה אומר שאם הייתי יודע באמת את האמת, הייתי כופה עליך, הייתי עושה הסכם בלילה, בלי לשאול את הכנסת בלי אף אחד. כן? כי גנן. אבל מכיוון שאני מסופק, אז אני סבלן. או יש קנאות של שטות. מה זה קנאות של שטות? אני הבנתי רעיון אחד אמיתי. אמנם הרעיון הזה הוא לא מקיף את כל החיים, אבל בפינה אחת קטנה של החיים גיליתי רעיון אחד, ואני מחליט שכולם צריכים ללכת לפי הרעיון הזה למרות שהוא חלקי. זה קנאות של שטות, כי אתה מגלה רק צד אחד של החיים, אתה לא צריך את כל החיים לשפוט דרך הנקודה הזאת. למשל, אני ראיתי שוורוד זה יפה, אז אני עכשיו מחליח את כולם לצבוע את הדתים בוורוד. זה נכון שוורוד זה יפה, אבל יש גם ירוק, ויש אפילו סגול, ויש גם לבן. זה נכון שוורוד זה יפה, בגלל זה הכל צריך את וורוד. כלומר, החלקיות, כשהיא הופכת להיות קנאית, היא שטות. זה שני הקצוות. עכשיו הרב מדבר על משהו אחר לגמרי. על קנאות סבלנית.
סבלנות קנאית.
ועל סבלנות קנאית. כשהרב אומר סבלנית הוא מתכוון לסובלנית.
טולרנס. זה משהו באמצע, לא?
מה?
יש את הקצוות.
זה לא משהו באמצע, זה משהו מעל. אז יהיה הרב.
זה באמצע ומעל.
זה גם מתחת. זה גם באלכסון. טוב, אומר הרב. הכלליות אינה סבלנית על פי הצורה החיצונה של הסבלנות, אבל בתוך קנאותה נמצא גרעינה הפנימי של יסוד הסבלנות. הסבלנות החלשה המחלשת את החיים באה מתוך גילוי רוח פרטיים שאינם משוקים בתלה של הכלליות. זה הסבלנות החלשה. משוקים משום שיקוי. שיקוי אחיה, אינם
משיקים.
לא, לא, משון שיקוי, לא משון השקה. והקנאות המנערת באה מתוך גסות רוח המריאה לחשוב את גילוי רוח פרטיים שהם עומדים במעלת ההכללה העליונה. אז אם זה טוב בשבילך, זה טוב לכולם, אתה חושב. מפני שהם רק גילויים פרטיים אינם יכולים להחיות את כל גווני הרוח שחוץ מפוגם. ובצרות אינם ביתר הגילויים שאינם יכולים לכל עולם אינם כי ממעטים את התפשוט החיים וממעטים את דמות גילוי הרוח. כמו שאומר הרמב״ם בספרו פרקי משה, הוא אומר, יש אנשים, הם נהיים מומחים בתחום אחד של החיים. ולכן הם חושבים שכל תחום אחר לא שווה כלום. אני מומחה לרפואה. אז מה אני אומר? צריך להיות רופא. ומי שלא רוצה להיות רופא, רוצה להיות מהנדס, לא צריך מהנדסים. רק רופאים. כי זה משהו מרים. אבל זה לא יכול להכיר בזה שיש ערך לדברים נוספים. זה שטות אחת. אז אומר הרמב״ם, יש שטות אחרת. יש אדם שמומחה לדבר אחד, אז הוא חושב שהוא מומחה לכל דבר. כלומר, אתה פרופסור לכימיה, אז מה דעתך על מה שקורה ביהודה ושומרון?
זה
תופעה נפוצה.
לא, לא,
תגידו,
מה
נתחה
לקדוש
ברוך הוא?
אתה מומחה לכימיה. זה באמת נושא
שהיה פה. הוא אומר.
נושא
שהיה כזה. אבל, ההכללה העליונה נותנת דווקא על ידי מרחבה ובדעותה את התכונה העדינה בדייקנות הייחוד המביא את הקמעה המשובחת המולידה את גאונות הרוח המסירה מדרגה כל רפיון של קטנות פרטית כל ספק ושכל שיתוף השם בדרגת לכם ובנימון לך ומתוך שהיא כללית מפני שבתוכה כלומי כל אינה יכולה על פי טבעה להוציא כל דבר משלטונה והחלטה ולכן היא נותנת מקום ולכל היא נותנת מקום. כלומר, אם באמת השיטה שלך מסבירה את הכל, אם כן הכל צריך להיות כלול בה, לכן לא ייתכן שיהיה גילוי רוח או כל גילוי שבחיים שלא יהיה לו מקום במסגרת החשיבה שלך. לכן גם עבודה זרה יש לזה מקום, וגם כל השחיתויות של העולם יש לזה מקום. מקום אסור שזה יהיה מחוץ למקומו, אבל יש לזה מקום. זה מה שאומרת המשנה במסכת אבות: אל תהי בז לכל אדם לכל דבר ואל תפליג, לא, אל תיבז לכל אדם ואל תפליג לכל דבר, שאין לך דבר שאין לו מקום ואין לך אדם שאין לו שם. אז למה יש ככה בדיוק אם ככה בעולם? כי כל אחד מרגיש שהוא חשוב אבל לא במקום שלו. זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא במקום הזה. והתפקיד מכן של האיש הכללי זה לברר מהו המקום האמיתי של המתייה הזאת, איפה זה צריך להיות. אבל בזה היא רק מרבה את הופעות ההורה בתוך כל סגנוני החיים וגילוי הרוח, וחפת הסבלנות היסודי שלה הוא ליתן מקום לכל נטייה של אור, של חיים ושל הופעה רוחנית. לכן צריך למצוא איך להשתמש בנטייה של עבודה זרה במקומה, בנטייה של שיחות דמים במקומה, של גילוי הרעיות במקומה. כן? כי הנטיות היו קרמות, אם כן יש להם משמעות, הן חייבות למצוא את מקומה בקהלה היום. איפה? נחפש. ומצאת? אז אותה עבוד. עד שתמצא. או?
שחצי שעה רק לשיעור הבא.
יש עוד חצי שעה רק לשיעור הבא. תודה רבה. עד השיעור. זה בעיה?
זה הנקודה הזו.
זה רק ההתחלה של הלימוד. אז זאת אומרת, לפי זה יש עד רבה, כלומר, התורה אומרת למשל, עבדתי עבדים עם כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. נכון?
אלוהים, על יערים, ועל כל דין וכו'.
מה כתוב אחרי זה?
לא תעשו
כן לשם אליכם, כי אם אל המקום, שמה נרשו ורשו ואתה שם. מה זה אומר? כל מה שאתם פסלתם והרגתם ונשמדתם וזה, עכשיו תעשו את כל זה במקדש. שמה תקריבו קורבנות ותבנו מזבח ותפתחו את כוחות הדמיון וכוחות הרגש.
זה מה שאתה אומר לילד, לא, אתה צריך לתת לו אלטרנטיבה של מה
שיקרה. יפה, זה הריב. נכון, זה בדיוק המדש. ואז זה קדוש וזה בסדר. רק מה? כשזה מחוץ למקדש, זה טמא וזה משוקץ. אבל זה נטיות של עבודה זרה המקדש. אבל זה עבודה זרה גילאית. זה קודש קודשי.
מה? בדיוק. אם זה בפירוד או באחדות.
תהיה לכם דוגמה מעניינת. המקובלים אומרים שזה לא טוב ללכת יחף. למה לא טוב ללכת יחף? מפני תמועת הארץ. יש כוחות טבע אדירים, הם חודרים בארצך.
איזשהו נתק.
במקדש, אסור ללכת עם נעלן. הולכים יחף. למה? שמה צריך להתחבר אל הטבע, אל הכוחות האלה.
של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש.
כלומר, שם כל הסכנות שמצאו בדרך כלל בכוחות הטבעיים, שם הסתלקו. אז עד רבה, אתה מצווה להתחבר אליו. לא? אם כן, גם כשהעבודה זרה היא במנותק, ואתה מלחם בה, אתה רואה את ניצוץ הקדושה שנמצא שם, המצפה לגאולתו. וזאת הסיבה שבגללה יהושע בן נון מסע את רחב הזונה. לא? רחב הזונה היא כנענית. היא זונה. והיא זנתה 40 שנה כחזר. כל זמן שהיא סלו במדבר.
אבל יהושע בן נון רואה, זאת הנקודה התאורה שנשארה בכנען. אז צריך לקחת אותה משם, ואז אפשר להילחם בכנען.
היה לקחת אותם שהם הגיבונים נשבעו להם,
נשבעו לה. כן, אבל למה נשבעו לה? ראו שהיא אישה מיוחדת, היא אמרה
השור.
לא, היא אמרה יותר מזה. השנה הנביא מביא את הדברים שלה, כן? אשר רוחב, אלוהים בשמיים, בארץ, כן? היא מכירה בגדולת הקדוש ברוך הוא. היא ממתינה לגיור הזה.
אפשר לדבר על מרבים לדעת רעיון יפה?
שהחלק מהמרבים ילכן שראו זה כאשר בישמע נשאול ויבד, העולים להגיע לרחב, וזה שהגיעו ארצה.
כן, כן, זה אותו דבר. סכנות ברחב. עכשיו, בגלל זה, באים הגויים ומאחזים בנקודת הקדושה שהייתה ביריחו, כדי להילחם בישראל. לכן יריחו תחילה. יריחו ועזה. שני המקומות שבהם יש התחברות. מסוכנת.
אבל אני
מבין את זה.
אפשרית
אם זה חייבון לי. רגע, אם אתם מסרתם את מה שמצדיק את אחיזתכם בארץ ישראל, אז מה מצדיק את אחיזתכם בשאר חלקי הארץ? איזה הוא מדם על האנגל?
האם האמיתית זאת שלא מוכנה לחתוך, אתם מוכנים לחתוך.
נכון, אנחנו לא מוכנים לחתוך. אתה עזוב את הגויים האלה, זה לא בשבילך. הלך לאן? אל הארץ אשר אראך. נו, ומה תעשה שם? ועזך לגוי גדול והגדלה שמך. נו, ומה יקרה? ודיברו בך כל משפחות האדמה. כלומר, אם אתה רוצה תיקון העולם באמת, אתה צריך עם ישראל חזק, אתה צריך את ארץ ישראל בידינו וכו'. למשל, יש רעיון היום שנקרא, ירושלים זה עיר קדושה לכל הדתות, זה עיר בינלאומית, איך אתם רוצים לתת את זה לעם מיוחד? מסקנה, צריך שירושלים תהיה בינלאומית. ירושלים בינלאומית. מה זאת אומרת? מוזיאון. בתוך המוזיאון הזה נשים, יש קצת כנסייה, קצת כותל מערבי, קצת מסגד, קצת הכל, כן? בהקפאה, שזה לא יפריע, שיוכלו להסתובב בתוך המוזיאון. לא? זה לא עיר בינלאומית, זה בתברות בינלאומית. אם אתה רוצה עיר בינלאומית באמת, זה נכון, ירושלים זה עיר בינלאומית. לכן צריך לתת אותה רק לעם בינלאומי. לעם היחיד שיכול להיות נשמה לכל העמים. אם אתה נותן את זה בידי עם אחר, אתה פוגע בנשמת העולם. ואתה מעכב את אור השם מלהתגלות בעולם. לכן אסור לתת את זה, לגוי אחד. כן, מישל. כן, מישל. מה הבעיה?
כל הגויים לא מאמינים בתורה.
זה לא נכון, כל הגויים מאמינים בתורה. אז זה לא קצר, אני מדבר לדבר הרבה. נגד מעניין, שר החוץ הנורווגי, מחשמו, אמר בחתימת ההסכם, שהוא אמר, you are the chosen people, and we are the frozen people. רצה לעשות משחק מילים אידיוטי, אתם העם הנבחר, ואנחנו העם הכפול, כן? ככה אמר אחד שר החוץ הנורווגי. עכשיו, זה בדיוק מה ששמעון פרס לא היה רוצה לשמוע. כן? אבל...
צריך גוי שיגיד לו את זה.
אבל הגוי יודע את זה. אין לי ויכוח בעולם כולו שהעם של התנ"ך זה עם ישראל. כולם יודעים את זה. ולכן יבוא הזמן שהעולם יתבע דין וחשבון למעם ישראל על נו מה עשיתם לארץ הזאת. הרי הארץ הזאת היא שלכם בגלל התנ"ך. אז איך אתם מעלתם באנושות ומסרתם אותה?
כבר עכשיו.
כן.
בטלפונים משפחתם,
שאלה
אותם. אז עכשיו כבר לא יודעים מי זה רצון ומי זה הרב? שיבשתם את ערכי המוסר?
בדיוק. ולכן, וצריך ל... אבל איך זה, איך דבר כזה נעשה? אם אתה עושה את זה בצורה טקטית, אתה צודק, מישל. זה ייקח הרבה זמן. אם אתה באמת תאמין שאתה פה, לא רק לטובת ישראל, אלא לטובת העולם כולו, אתה באמת תאמין בזה, אז באמת זה עובר. זה משודר על המקום. הבעיה היא שאנחנו לא מאמינים בזה.
צריך לעשות כמו שלושת הכלבים, נכון?
מה?
צריך לעשות כמו שהרב קוק כותב, ששלושת
הכלבים
צריכים לראות מה
חסר
בהם שיש
לסכם. בדיוק, בדיוק. ואז אנחנו מסוגלים, ושם הרב מדבר על חלק רביעי, בעלי הנשמות. מערי דנשמתה, שהם רואים את הכל.
זה לא התחיל מאיתנו, לא מילה.
ודאי שזה מתאים. כל הזמן שאנחנו לא מאמינים בזה, אז אתה יכול להגיד את זה, אתה יכול להגיד משהו, ואתה לא מאמין בו, אז רואים שאתה משקר.
כן, אולי אפשר לדבר עם הניסיונות שהכוח הכי דומיננטי אצלם זה העייפות.
העייפות? זה לא משנה. כי גם האנשים העייפים, הם מסוגלים להתעורר בשביל דברים ערכיים, שמאמינים שהם ערך.
אני
עברנו
על זה.
מתי
עברנו? 15 שנה אולי, 20 שנה, השמאל הייתה מדברת על ערכים. אבל היום מדברים על אי ערכים, אני כבר לא רוצה לי, לא רוצה לי. מגדירים את עצמי רק איזה שלילה של דברים.
יש לך עבודה יותר קשה, לגלות מה הערך של אי ערכים. זה רק, זה כבר יש לי.
שמרחד, תן להם קצת את הג'סר,
קצת מהדרנה. נכון, שום ערכים. זאת האידיאולוגיה שאין ערכים בכלל. כן, אפילו לא שלום. כן? זה עוד לא לגמרי קיים, אבל בעזרת השם זה גם יהיה, כן? זאת אומרת שהם יגידו אין שום ערכים בכלל, ואז אנחנו עוברים לשלב אחר של חשיפת האור הזה. זה רב נחמן ברסלב כבר כתב על זה בליקוטי מוהר"ן, איך עושים את זה. יש שני סוגי אפיקורסות בעולם. כך כותב רב נחמן ברסלב. אני אגיד לכם את זה בקצרה, כיוון שאין לנו עוד הרבה זמן. יש אפיקורסות...
מה? שמון זמן.
יש המון זמן? למה?
למה? יש לנו עוד שיעור.
יש לנו מסילת ישרים.
יש לנו מסילת ישרים.
יש לנו מסילת ישרים, מה אתה אומר? טוב. יש שני אפיקורסות. יש אפיקורסות. זה מושגים מתורת הקבלה, אבל אנחנו לא נלמד אותם כדי שהם בקבלה, אלא בהשלחתם המחשבים. אפיקורסות מין שבירת הכלים. זה סוג א' של אפיקורסות. סוג שני של אפיקורסות. זה אפיקורסות. הבאה זה החלל הפנימי.
מה?
החלל הפנימי. זה שני מושגים בתורת הקבלה, שאני אסביר אותם בצורה קצרה ומובנת, נאמר. שבירת הכלים זה בלבול הערכים. למשל, יש, ניקח ארבעה ערכים, ערך א', ב-ג-ד. ערך א' קודם לערך ב', וב' קודם ג' וג' קודם לד'. כולם הם ערכים, אבל יש סדר לערכים. יבוא אדם מבולבל, אפיקורוס, ויגיד, לא, מה פתאום? ג' זה לפני ד' ואחרי זה א' וב'. בא אפיקורוס אחר, אומר, לא, לא. ב', ד', א', ג'. מה עושים? מסבירים לו. כל הערכים שאתה אומר, גם אני מסכים, רק בסדר הפוך. ותראה שזה הרבה יותר בריא כשזה בסדר הזה. זה מה שאמרנו עד עכשיו, מישהו, נכון? אבל אתה בא ואומר, יש מי שאומר בכלל, אני בכלל לא חופת לי. אני חושב שבכלל אין כלים, אין שבירה, אין כלום. אין כלום.
זה אפיקורסות ב'?
זה אפיקורסות ב'. אומר רב נחמן ברסלב, זה פשוט מאוד. איפה זה בא אפיקורסות כזאת? זה בא. מרובד מסוים של המציאות שבה באמת אין בכלל ערכים. זה העין שלפני כל יש, שגורם לחשוב דברים כאלה. הרי מי ברא את הערכים? ריבונו של עולם. ולפני שהיו? הם לא היו. אם כן, האפיקורוס האומר שאין ערכים, מרגיש את הצד הזה, את הרובד הזה של החיים. צריך להסביר לו. נכון, אתה צודק. באמת אין ערכים. ודווקא זה שאין ערכים במקור, זה מה שמאפשר אחר כך לברוא אותם. אם אתה חושב שהערכים הם מוחלטים, אז אתה בעצם עובד עבודה זרה על הערכים. זה הקדוש ברוך הוא שהוא מקור הערכים האלה. אתה צודק, אין ערך לשלום אלמלא שהשלום הזה זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אין ערך לצדק אלמלא שהצדק הזה זה גילוי רצון הבורא וכו'. כן? ולכן השלב הזה שבו אתה כופר בכל הערכים, זה שלב חשוב בגילוי האמונה. ובהחייאתם של כל הערכים האלה. כן, כן, ברור. אבל רציתי זה בהקשר הזה. זה בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה סמך ד', פסקה ב', תורת בועל פרעו. תורה, איזה זה נקרא תורות, כן? סמך ד', פסקה ב', נקרא בועל פרעו. רגע, רגע, רגע. נמשיך רק רגע. לכן, תחת לבאר איך כל ניצוץ טוב המתגלה בעולם, בעולם אחר, הרי הוא נובע ממקורו, מתחבר אליו בחיבור טבעי. אז מכל הניצוצות המתגלים מחדש יתוסף אור וחיים ונשמת האומה הכבירה בעוזרוך בכוח אלוהים שבה ובבות צמאי אורה יביטו אליה ונערו ולא ילכו לראות בשדה אחר גם את אותו המראה אשר החלו לחשוב שאך שם הוא מקומו. ועתידה הסבלנות, כאן הסובלנות, להתפשט עד שיוכל רוח האדם בכללו למצוא את הניצוץ התמיר בכולם, וממילא יזרק כל הסיגלה. כמו שפעם אמר לי יהודי חשוב, אם אתה אומר למישהו שהוא לא צודק אז הוא חושב שאתה טועה, אם אתה אומר לו במה הוא צודק אז הוא מבין במה הוא טועה לחשוב שהוא צודק. והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו ונשאר גם הוא לאלוהינו, ויצורפו כל הניצוצות לאבוקה יותר גדולה, ואז תהפך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, הגו שיגים מכסף ויצא לצורף כלי.